הדבר המיוחד בפרשת, המסר אולי המרכזי של פרשת בעלותך, באמת פרשת בעלותך בסוף בסוף, היא מצד אחד מציירת לנו בצורה מאוד מאוד מיוחדת את האידיאל. אנחנו יוצאים לדרך, כאילו, מה האידיאל שלה, כאילו, לאן, מה המטרה שלנו, מה המטרה העליונה, לאן אנחנו כוספים, כאילו. הכיסופים העליונים של עם ישראל, לתיקון עולם, כאילו, אפשר להגיד. כי אנחנו עכשיו יוצאים לדרך, אנחנו הולכים, היינו בהר סיני, נכון? קיבלנו תורה. מחנה השכינה כולו, מחנה ישראל כולו בעצם זה סוג של מחנה שכינה. הוא יוצא לדרכו. לאן? לארץ ישראל. אל האידיאל השלם שלנו, נכון? כאילו עד עכשיו התכוננו, קיבלנו את המטען. אנחנו בעצם נוסעים, כמו שהזכרתי לכם כמה פעמים את הפסוק שהרשע הראשון שומע אותו, אדוני בא מסיני בקודש. יש פסוק כזה בתהילים. אנחנו לוקחים את הר סיני איתנו, לוקחים את השראת השכינה, התורה שנמצאת בארון, התורה האלוקית, הלוחות, לוחות הראשונים ושברי הלוחות הראשונים ולוחות שניים, הכל נמצא בתוך קודש הקודשים, בלב מחנה ישראל, ומחנה ישראל כולו מסביב לזה, ובעצם אנחנו נוסעים אל המקום. הזכרתי קודם, שליד, לא סתם, לפני, בעצם מה שמבטא את האידיאל הזה, את האידיאל עצמו, שדווקא הסוגריים, גם בסופו של דבר, שני הנונים ההפוכים, הם מבטאים גם את הפער, בסדר? גם את הפער שיתברר בסופו של דבר. ועדיין זה חשוב, כלומר, יש פה איזו נקודה מאוד מאוד חשובה. הרבה פעמים, זה שאתה רואה שהפער עוד לא מתיישם, זה יכול לגרום שאנחנו לא מאמינים באידיאל, כאילו, נכון? אם רואים שהאידיאל לא מתממש, זה יכול לגרום לאנשים כאילו לחשוב, אם זה ככה, אז בעצם האידיאל הזה לא ישים. לא, התורה לא חושבת ככה. זה כמו שחשוב לנו לפגוש קודם כל, לפני שאנחנו פוגשים, התורה יכלה להתחיל מזה שאנחנו פוגשים את האדם הראשון מחוץ, אחרי שהוא כבר גורש מגן עדן. לא לספר בכלל את הסיפור של גן עדן, עובדה שהוא לא יחזיק מעמד שם. בסדר? אז למה לספר לנו את זה בכלל? סתם בשביל לתסכל אותנו? מה פתאום? מה? נכון? התורה מספרת לנו על אדם הראשון בגן עדן, כי האדם ראוי להיות שם. זה המקום האמיתי שלו. כל מה שקורה בחוץ, זה בשביל להחזיר אותו אחר כך לגן עדן. ולכן חשוב לנו מאוד, התורה מציירת לנו את האדם הראשון בגן עדן. אותו דבר גם כאן. פרשת ויהי בנשוא אהרון, שכתובה פה בסוגריים בצורה מאוד מאוד קצרה, זה כמו לצייר את אדם הראשון בגן עדן. זה כמו לצייר את עם ישראל באידיאל שלו. כן? קראתי לכם, אני כאילו מתחיל דווקא מהמקום הזה. זה כמו שכתוב בתהילים, קראתי קודם, אנחנו אומרים בלכו נרננה, בערב שבת. היום אם בקולו תשמעו. הכל אפשרי, כאילו. אפשר לחזור לגן עדן היום, כאילו. אם בקול, רק יש תנאי אחד קטן. אם בקולו תשמעו. אם נהיה עם השם. אם אנחנו באמת נהיה ראויים לשמוע בקול השם. אבל זה קיים בנו היום, זה יכול להיות, זה בפוטנציה, זה קיים גם היום. ואיפה זה קיים? עמוק עמוק בתוך נשמתנו, השייכות לזה קיימת. וזה יהיה. אנחנו מאמינים בזה. וזה באמת יותר, הפרשת ויהי בנשוא אהרון היא יותר אמת מכל השאר, כאילו בעצם. מבחינת האמת המוחלטת, אוקיי? היום אם בקולו תשמעו. בסדר? זה כמו אפשר להגיד ש... לכן זה סתם, לא סתם זה נונים. נונים זה כמו שער החמישים. זה תמיד שער החמישים, זה תמיד האידיאל העליון, כאילו בעצם. פה יש את הדבר השלם, בתוך הסוגריים האלה של הנונים האלה, פה יש את שער החמישים, יש פה את הדבקות העליונה. אומר הרב, אני קורא עוד פעם מה שקראתי לכם, בסוף דף, עכשיו אני עובר לדפי, אני מדפי המקורות עכשיו, בסדר? אוקיי? אומר הרב, לולכת העגל, אתם רואות בצד שמאל למטה, אני אקרא לכם את זה עוד פעם, אומר הרב, באורות המלחמה, הפסקה הזאת לפי דעתי, היא כאילו מבטאת את פרשת ויהי בנשוא אהרון. פרשת ויהי בנשוא אהרון זה כאילו בעצם מה היה קורה, הסוגריים אומרים לנו מה היה קורה לולי כל מה שמסביב. לולי כל הפער, בסדר? לולי הפער, בסדר?
זה רק בגלל חטא העגל.
כן, הרב תולה את זה בחטא העגל, שהכל מתחיל, השורש של כל זה, זה שבעצם הפער גם שמתברר עכשיו פה, זהו, הרשע הירש בפרשה שלנו מאוד מאוד מדגיש את זה. כל הזמן מפנה, כבר אמרתי לכם בחטא העגל, שיתברר בחטא העגל שיש פער בין האידיאל העליון של התורה לבין המציאות, כאילו, לבין המצב של העם. ולכן התורה ניתנה בשביל הדור, בשביל בעצם, התברר בסופו של דבר, לא שלא, שלא. תמיד צריכים, אפשר להגיד שזה היה יכול להיות אחרת, אבל בפועל התברר שזה לא ככה, ובפועל התברר שיש פער מאוד מאוד גדול בין המטרה העליונה של, בין הגן עדן של התורה כאילו, לבין המציאות, כאילו, לבין המקום שעם ישראל עדיין נמצא בו. וצריכים עוד עשרות, מאות ואלפי שנות היסטוריה כדי לתווך ולהצמיח ולהשלים את הפער הזה. והוא יושלם. אבל זה מאוד מאוד חשוב דווקא לזכור את האידיאל. ולא לחשוב שהוא לא ריאלי, הוא לא רלוונטי, הוא לא מציאותי. זה רק איזה מין חלום כזה. זה לא מחובר למציאות, לא נכון. זה מחובר למציאות. פה דווקא בשני הפסוקים האלה שבאי במצוא אהרון, שמה נמצאת האמת, באמת, שאנחנו רואים לה. היום אם בקולו תשמעו. אוקיי? אומר הרב, אתם שומעות? אני קורא את זה עוד פעם. בצד שמאל למטה, בעמוד השלישי של דפי המקורות, בסדר? עמוד שלוש. שמתם לב, יש פה עמוד אחד, שתיים, שלוש, זה ממוספר, בסדר? עמוד שלוש, צד שמאל למטה. זה, הלולכת העגל הזה, זה כמו פרשת ואי בנשוא אהרון, בסדר? מה היה קורה אילו לסבתא היו גלגלים, אילו לא היה חטא העגל, אילו האדם הראשון לא היה מגורש מגן עדן, אתם מבינות, נכון? לולכת העגל, היו האומות יושבות ארץ ישראל, נכון, אנחנו רוצים לנסוע לארץ ישראל, זה כל הנושא. אומר הרב, למה מופיע פה לפני, אני מוסיף את זה עכשיו, הזכרתי את זה קודם, למה משה רבנו, בדיוק לפני פרשת ואי בנשוא אהרון, מופיע דבר נפלא מאוד. משה רבנו מציע ליתרו להצטרף לעם ישראל, יתרו היה גוי. תהיה איתנו והטבנו לך. שמעתי ככה פעם הסבר מהרב יעקב לבנון, שבעצם למה זה סמוך לפרשת ואי בנשוא אהרון? כי זה ממש המשך של אותו עניין. משה רבנו בעצם מבטא בהצעה שלו ליתרו את הכיסופים של עם ישראל לרומם את כל אומות העולם. בעצם שמה שיהיה לעתיד לבוא. לכן הביטוי של זה, יתרו, כבר עכשיו יש בו איזה מין הכנה באמת להתחבר לעם ישראל. וכאילו לבטא את הקשר העמוק גם של כל הגויים לעם ישראל ואת החזון העתיד של עם ישראל שהמטרה שלו זה באמת להעלות את כל הבריאה כולה ואת כל החיים האנושיים לכן זה סמוך מיד לפרשת ואי בנשוא אהרון משה רבנו לפני הנסיעה הזאת לפני המחשבה של הנסיעה האידיאלית הזאת משה רבנו מציע ליתרו כאילו להסתפח לעם ישראל מה? קודם כל זה לא כתוב פה, זה לא כתוב פה במפורש. לא כתוב במפורש מה עלה בגורל ההצעה הזאת. זה לא כתוב פה בצורה מפורשת. בפסוקים. לא יודע, זה לא כתוב במפורש בתורה. זה הכל דברים אולי שחזל אומרים אותם. אבל באופן כללי, יתרו הוא מסמל בדיוק את התווך הזה, שבעצם, שהוא מבטא את חזון אחרית הימים של, גם של אומות העולם, של החיבור לעם ישראל. וזה מה שבעצם הרב אומר פה בפסקה הזאת של אורות המלחמה. לולכת העגל, בסדר? היו האומות יושבות ארץ ישראל, משלימות עם ישראל ומודות להם. כי שם השם הנקרא עליהם היה מעורר, שם השם הנקרא עליהם, כמו שמבוטא זה בעצם כאילו היה קורה אם משה רבנו היה נכנס עם עם ישראל לארץ ישראל. כי שם השם הנקרא עליהם היה מעורר בהם יראת הרוממות, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת. לא היו מלחמות בכלל. עם ישראל לא היו שום מלחמות. היה יכול להיות מצב כזה, זה כאילו אילו לסבתא היו גלגלים, אם היה פרשת ואי בנשוא אהרון. קום השם ויפוץ אויביך, כל האויבים היו כאילו מקבלים אותנו, היו נכנעים כאילו, היו משלימים עם עם ישראל. וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כי ואימות המשיח. רק החטא גרם, איזה חטא? איזה חטא? כמו חטא העגל, כמו חטא אדם הראשון, כאילו, בסדר? אבל זה לא ביטל, זה לא ביטל, חס וחלילה לחשוב שזה ביטל, כן? זה רק התעכב, התעכב קצת, התעכב טיפה בכמה אלפי שנים, כן? אבל התעכב קצת, בסדר?
למה אומרים לנו את זה?
מה?
למה אומרים לנו את זה?
זה מאוד מאוד חשוב. למה אומרים לנו את זה?
לא, אני חושב שזה לא התבטא נכון, אבל כאילו, אם לא הייתם חוטאים, אז זה היה ככה וככה, כאילו, סתם מדכא.
לא, זה לא מדכא, כי זה אומר שזה קיים בפוטנציאל, שזה כל הזמן, זה מה שאמרתי. היום אם בקולו תשמעו, זה קיים בנו, האופציה הזאת קיימת כל הזמן. אבל צריכים לדעת, היא לא הלכה לאיבוד, כאילו. זה עומק החיים שלנו, זה האמת, זה האמת הנצחית, זה האמת המוחלטת. אנחנו צריכים להאמין בה, אנחנו נדע שאנחנו נגיע לשם. גם כשאנחנו רחוקים, יש לנו תמיד את האמונה שאנחנו נגיע לשם. שכל המסע הארוך הזה שאנחנו הולכים בו, אנחנו נגיע לשם. בסדר? תכף אנחנו נקרא פה דברים נפלאים של הרש"ר הירש על המנורה. אחת השאלות הגדולות, מה פתאום דחפו פה את הנושא של המנורה עוד פעם בתחילת פרשת בעלותך? כל פרשת בעלותך קרויה על שם בעלותך את הנרות. כאילו, מה הקשר המנורה? יש פה דברים נפלאים, ממש. תכף אני אקרא את זה איתכם, בסדר? אז הוא אומר כאן, רק החטא גרם ונתאחר הדבר אלפי שנים. זה קשה, זה קשה, כאילו, עם ישראל זה מסע ארוך, מי שאין לו סבלנות ומי שלא יכול, לא רואה ראייה גדולה, ראייה ארוכה, הוא לא יכול לקלוט את כל, את כל הסיפור הארוך, את כל הסיפור החיים הארוך והמורכב של עם ישראל. אבל מצד שני, יש בו, כל הזמן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד אופטימיים. הפרשת ויהי בנשוא אהרון היא זאת שבעצם מבטאת את האופטימיות, את האמת המוחלטת שאנחנו יודעים שאנחנו שייכים אליה. היום אם בקולות תשמעו. זה יכול להיות היום, צריך להאמין בזה. מה הכוונה? היום זה גם נמצא, בתוכנו, במסוגלות שלנו, בפוטנציאל שלנו, בנשמה שלנו, זה קיים. אנחנו מאמינים באדם גם אחרי שהוא גורש מגן עדן, שהוא שייך לגן עדן, הוא ראוי לגן עדן, גם אחרי שהוא גורש מגן עדן. הוא התחיל את חייו מגן עדן. האמת שלו היא בגן עדן. כל מה שקורה אחר כך זה חטא, חטא זה משון החטאה. זה פספוס, זה לא טבעי החטא, המצב של החטא. ואנחנו יודעים שכל דבר יחזור לטבע שלו. כל דבר יחזור למצב המקורי שלו. רק החטא גרם ונתאחר הדבר אלפי שנים. וכל מסיבות העולם, מסיבות העולם הכוונה היא כל הנסיבות, כמו הנסיבות, התהליכים. הנן אחוזות זו בזו בשביל מה? להביא את אור השם בעולם. שזה יקרה, שמה שכתוב בפרשת ויהי בנשוא אהרון יקרה. והחטא העגל יימחה לגמרי. וכל הדורות אנחנו מתקנים את חטא העגל. תכף נראה, הוא יגיד את זה, הרשע ריש בפרשה שלנו. וממילא כל רועם יקירום, זה העתיד לבוא. מה שמשה רבנו רצה לבטא אצל יתרו. כל רועם יקירום קיים זרע ברך השם. מביאים לעולם את הברכה האלוקית. שלא באנו לעולם בשביל עצמנו. כן? בסדר, המדבל? זה לא המצאה של ספר הכוזרי, בסדר? לא באמת. והעולם יתוקן באורח שלום ורגשי אהבה. זה השלום העתידי. שדיברנו עליו גם קצת, נכון, ראינו בפרשה שעברה, בפרשת נשוא, את ברכת כהנים, כן? והעולם יתוקן באורח שלום ורגשי אהבה, ונועם השם יוחש בכל לבב, לעונג רוח ולעדן נשמה, כמו גן עדן, לעדן נשמה, ולכל בהם תחיה נפש כל חי. עכשיו, תחזרו לעמוד הראשון של... מה זה המנורה? כן, אני רוצה לקצר פה. כן. בוודאי, פשוט. של? מה פתאום? כשעם ישראל במצב, יהיה במצב העליון שלו, זה הכל יתהפך. עם ישראל, כאילו, עם ישראל הכוונה היא במובן הערכי, במובן המוסרי, הפוך. עם ישראל כל כך גם יאמין בעצמו, וגם הגויים הם יראו בנו מקור השראה שמושך כלפי מעלה. הפוך מהסדר היום, כאילו, בעצם, שאנחנו נמשכים למטה, כאילו, בעצם, אולי. זה יתהפך, הגלגל יתהפך, אבל במובן גם האמיתי, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה. תסתכלו.
הרב, יש חזון שכולם יתגיירו?
לא, זה עוד שאלה. זה לא משנה כרגע, זה לא משנה בכלל. גם להיות גויים שלמים זה דבר מאוד מאוד טוב, מאוד חשוב, מאוד עליון, ויש לזה הרבה הרבה עבודה בשביל למלות את השאיפה הזאת באופן השלם. יכול להיות שגם יתגיירו לעתיד לבוא, יכול להיות. יש מקורות כאלה גם. אבל זה לא כרגע, זה לא קריטי כרגע לדיון שלנו כרגע, בסדר? אוקיי? תסתכלו. כמה דברים. טוב, בואו נסתכל פה עכשיו על הצד השמאלי, בסדר? לקצר טווחים, בסדר? ונראה, אם נוכל אחר כך לעשות עוד השלמות, נעשה. בסדר? זה הקטע העיקרי פה, זה הצד שמאל פה, בסדר? המנורה. למה הביאו פה את המנורה בהתחלה? תראו, זה דבר נפרד, זה ביטוי נפלא. כתוב, וזה מעשה המנורה. המנורה בכלל הייתה בנויה כזאת, זה מה שהוא מסביר פה קודם, בצד ימין פה, בכל המקורות. המנורה הייתה בנויה, עוד פעם, גם המנורה יש בה את הרעיון של השלום. מה זה אל מול פני המנורה? המנורה הייתה בנויה משש קנים, שזה הזוגיות, השניות, כאילו דיברנו, נכון, זוכות, דיברנו על זה גם בברכת כהנים. שגם בברכת כהנים יש, זוכות, הפסוקים שם זה יברכך השם וישמרך, זה שני, תמיד יש שם השם, שזה המרכז, בסדר? י' קי וו' קי, תמיד בכל אחד משלושת פסוקי ברכת כהנים, יש את שם השם שזה המרכז. הקדוש ברוך הוא גם נקרא שלום, בסדר? אבל שם השם, י' קי וו' קי, יש כאילו מספר, יש מספר איזוגי בכל אחד מהפסוקים של ברכת כהנים. וזה הולך ככה, 3, 5 ו-7. מה זה 3? 3 זה כאילו 1 שם השם ועוד 2. 2 זה תמיד הריבוי, בסדר? אחר כך יש 5, זה 1 ו-4. זה גם זוגיות, כאילו בסדר? 4 רוחות השמיים כמו 4 רוחות השמיים. שניות כאילו בעצם, עוד שניות. ואחר כך יש בפסוק האחרון 7. בסדר? יברכך השם וישמרך זה 3, כן? יאר השם פניו אליך ויחונך זה 5. כששם השם נמצא, כאילו שם השם ועוד 4. ובפסוק האחרון של ברכת כהנים, יישא השם פניו אליך, סליחה. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. גם בפסוק הזה יש 7 מילים, כן? מה זה 7? 7 זה 1 ו-6, כמו ימות השבוע. יש שבת והשישה קנים, והשש. גם המנורה במקדש, בסדר? היא הייתה של 7 קנים, אבל היה את הנר האמצעי, שזה נקרא אל מול פני המנורה. כל ששת הקנים, או המנורה כולה, היה לה מרכז. והגוונים, הם מבטאים את הגוונים, את השניות, את הצדדים השונים של המציאות, אבל שבכל יש הרמוניה, יש מרכז אחד שהכל הוא סביבו. אל מול פני הנורה יאירו 7 הנרות. כל מעשה המנורה בעצם זה הדבר הזה. הנה, בואו נקרא את הקטע השני פה, בסדר? העלייה וההתעלות אל השם, לכל השיטות, בסדר? הוא מסכם פה את השיטות השונות, כי יש שיטות שונות בדיוק, איך המנורה הייתה בנויה, על איזה כיוונים היא הייתה, אבל יש משהו, יש מכנה משותף. ולכל השיטות, הרי זו משמעות 7 הנרות המאירים אל מול פני המנורה, אתם רואות את זה? בקטע השני בעמוד, בסדר? בעמוד הראשון, אוקיי? אתם רואות את זה? ולכל השיטות, הרי זו משמעות 7 הנרות המאירים אל מול פני המנורה והמתאחדים באור האמצעי. הרוח המעשית של בינה, גבורה, אווירת השם תצטרף אל הרוח העיונית של חוכמה, עצה ודעת, ורוח יראת השם תישא את כל אלה. היא תביא לידי פריחה והתפתחות רוחנית עד שרוח הקודש תשרה על האדם. בואו נראה פה עוד, הנה בואו נסתכל, ולפי כך, בעוד נשיאי ישראל הקריבו את חנוכת המזבח, מה שהופיע בסוף פרשת נשוא, וכך ביטו את יחס האומה למקדש, נתבהר לאהרון ואחר כך לשבטו, כי זה המצווה של הכהנים. מה יחסם למקדש בקרב האומה? להעלות את הנרות, ככה של מול פני המנורה יאירו 7 הנרות, שכל הרב גווניות, יש גוונים, דיברנו על זה בלי סוף, על הגוונים שיש בעם ישראל, נכון? השש זה הגוונים השונים, הכיוונים השונים, יש מגוון, בסדר? זה השלום, המיוחד בשלום זה לא אחידות, זה מגוון, כוחות שונים, שכל הרב גווניות של שאיפות הרוח, תתאחד בשאיפה אל השם. הנה זה תפקיד הכהן ומשמעות עבודת הלווים, מה שהנשיאים ביטאו בימים הגדולים של החנוכה. על כך ישקדו הכהנים יום יום, הם צריכים להעלות את ה... כל יום הם מדליקים את המנורה. הם ידאגו לכך שרוח זאת תהיה שורה בעם בכל יום, וחיי האומה יבשילו בכל עת לקראת שלמותם הרוחנית והמוסרית. הנה זה תפקיד המוטל על הכהנים, והארון ייתן לו ביטוי על ידי הפניית כל האורות אל האור האמצעי. בסדר? אני ממשיך. עכשיו אני עובר בצד, אני עובר שמאלה, בסדר? וזה נפלא. וזה כל זה מסביר למה בראש הפרשה שלנו, בראש פרשת בעלותך, למה הזכירו את הנושא של המנורה? כי זו באמת שאלה לא מבוררת. מה הקשר פתאום? למה, פתאום מדברים על אחד מכלי המקדש. מה קרה? יש עוד כלים במקדש. למה דווקא פה בפרשה שלנו? כי באמת זה כמו הכותרת, זה הספתח לכל הרעיון של הפרשה הזאת. שימו לב, יש פה דברים נפלאים. בואו נקרא פה את הרש"ר הירש. הרש"ר הירש מציין עוד משהו. המנורה כתוב שהיא הייתה מקשה. אתם יודעות מה זה מקשה? מקשה זה היה הכוונה, היה דבר מיוחד במנורה, שלא היה בכל הכלים האחרים של המשכן, שהתורה מדגישה אותו. המנורה הייתה מקשה אחת, הייתה גוש אחד של זהב. לא, זה לא היה חלקים שהרכיבו אותם ביחד, זה גם קשה מאוד מבחינה אומנותית ליצור דבר כזה, כי היו המון המון פיתוחים קטנים בתוך המנורה, אבל הכל בעצם נוצר לאט לאט, כאילו עם קורנס ועם כל מיני עבודת צורפים, שהכל בעצם היה התפתח מנורה מאוד מאוד מגוונת, מדויקת ומסועפת, ושהכל בלי להפריד בין החלקים של הזהב, כאילו. זה מאוד מאוד קשה, תחשבו על זה מבחינה טכנית לייצר דבר כזה, אוקיי? מה הרעיון בזה? למה זה כל כך קריטי? מה הבעיה? מה אי אפשר להקל על האומנים, אי אפשר זה. למה זה כל כך, למה דרישה אלוקית מהמנורה שזה יהיה ככה? אז תראו, אומר הרש"ר הירש ככה, החזרה על מצוות הדלקת הנרות מנומקת על ידי היחסה לקורבנות החנוכה ועל ידי מעמד אהרון אליהם. אולם קשה להניח שזה הנימוק היחיד. שהרי אין להבין לפי זה מדוע חזר הכתוב על מעשה המנורה ותיאר את אופן עשייתה, שהרי כל מעשה המנורה כבר התבהר לפרטיו בספר שמות. משום כך נראה לנו שיש משמעות נוספת, בסדר, שיש משמעות נוספת לחזרה זו על תפקיד אהרון ושבט לוי, כי הכתוב חזר על כך בראש הפרשה כהכנה למה שיאמר בה אחר כך. המשך הסיפור של התפתחות ישראל לקראת יהודו הגדול, נכון? מה זה היהוד הגדול שלו? כמו שדיברנו על זה, ויהי בנשוא אהרון, כן? נכון? אבל, הנה, תראו, והוא חוזר את זה בפרשה הזאת שלנו כמה וכמה פעמים. מסיפור זה מוכח, מה רב המרחק בין ישראל בראשיתו לבין האידיאל של חובתו, בסדר? זה כאילו הכותרת שנתתי לפרשה הזאת, בסדר? אוקיי? יש אידיאל, אבל גם מצד שני אנחנו צריכים להכיר את הפער. ואת הסבלנות שאנחנו צריכים לפתח כלפי השלמת הפער הזה, ואת התהליכים שנובעים מתוך הפער הזה. זה נורא נורא חשוב. יש תהליכים ויש הדרכות אלוקיות, וזה קשור לכל התפקיד של תורת משה רבינו ולערך של משה רבינו, שהוא נתן לנו גם את כל הכלים הרבים והאדירים כדי להצמיח ולגשר ובאופן אמיתי, ולהצמיח בתוכנו את השייכות לצד העליון שבנו. מתוך כל ההדרכות של כל התורה כולה, זה המטרה של כל התורה כולה, לא רק לתת לנו לשרוד, אלא להצמיח אותנו אל ויהי בנשוא אהרון, אל משה רבנו, כן? מה רחוק העם, בסדר? הנה, מסיפור זה מוכח, מה רב המרחק בין ישראל בראשיתו לבין האידיאל של חובתו, מה רחוק העם מרום הפסגה של ההתמסרות והתבטלותו להשם ולתורתו. ואף על פי כן, אז זה לא מייאש, היה בו שבט שלם, היה שבט אחד, יש פה איזה גרעין של תקווה, נכון? הרי בחטא העגל, היה חטא העגל, ועדיין שבט לוי ביטא את הנאמנות שלו להשם ולתורה, ולמשה רבנו. על פי, היה בו שבט שלם שגילה את נאמנותו להשם ולתורתו, ולפיכך הוא נבחר להיות עבד, נציג ולוחם לאידיאל זה. לשבט זה משר השם את אוריו, אוריו ותומיו. נכון, יש אורים ותומים, תראו זה נפלא. מה זה אורים ותומים? זה כמו שכל ומידות. אור זה שלמות רוחנית, תומים זה בלשון תמימות מוסרית, בסדר? זה נפלא, זה ממש נפלא, בסדר? שימו לב, הוא רב ותומיו את האידיאל של תום מוסרי, אתם רואות, תום זה תומים, בסדר? תום מוסרי זה התומים, זה נפלא ממש. זה באמת, הרשע ריש, הוא נותן כל כך הרבה טעמי מצוות, שזה ממש מאיר עיניים הדברים שלו. לכן אני כל כך אוהב את זה, כי זה באמת נותן המון המון משמעות ועומק לכל מה שקוראים בתורה. הוא נותן את זה המון, בסדר? תום מוסרי והערת הדעת. והוא יכול לצפות שכדרך ששמרו אמרתו בעבר, כן גם לעתיד יורו, מה האידיאל? זה הברכה של משה רבנו בפרשת האזינו, כן, בפרשת וזאת הברכה לשבט לוי, מה התפקיד שלהם? יורו משפטיו ליעקב ותורתו לישראל. צריך ללמד את התורה, להביא את תורת משה לעם ישראל. ואתה, ניתן עינינו למנורה ונשים לב למבניה, מקשה זהב עד ירחה, זה דברים מאוד מאוד יפים ומרגשים מה שכתוב פה, תסתכלו. מקשה זהב עד ירחה עד פרחה, מקשה היא המנורה. מה זה המנורה הזאת? מה זה? מה זה המנורה? אומר הרש"ר הירש ככה, המנורה היא אילן של זהב העשוי גוש אחד. במכת קורנס, במכות קורנס חוזרות ונשנות, הושלם האילן מן השורש ועד הפרח. כאילו המנורה יש לה מבנה, יש לה כאילו את הבסיס שלה שזה כמו השורש, היא עולה ועולה 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 עד שיש בה ציצים ופרחים, היא כאילו כמו עץ. בסדר? כמו עץ. יש בה צורה גם של עץ. עץ יש לו שורשים ויש לו גם את הפירות שלו ואת השאיפות שלו כאילו. כך נראה נושא האור הזרוע במקדש, וכך הוא עולה כפורח אל השם ואל תורתו. היסוד הרוחני המטופח במקדש כולו זהב טהור, ואיננו טעון זיקוק. זה טהור. אך נושא הוא אילן ההולך ומתפתח מן השורש מתחת ועד הפרח ממעל. בפרט וכן בעם. ההתפתחות עד לפריחה העליון. אז מה שהוא אומר פה עכשיו, שהדרך עשיית המנורה היא מבטאת בעצם את התהליך ההיסטורי שלנו. אנחנו כמו האילן הזה של המנורה. עם ישראל נמשל, חיי עם ישראל הם בעצם משולים במנורה. ההתפתחות עד לפריחה העליונה של הרוח דורשת זמן. חיי הפרט 80 שנים, נכון? האדם חי 70, 80 שנה. גם החיים שלנו הם כאלה, הם כמו מנורה. הם כמו אילן שמתפתח. גם אנחנו צריכים לפתח את האישיות שלנו כמעט, 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 נכון? את המידות ואת הדעת שלנו. זה עבודה, נכון? זה לא קורה ביום אחד. נכון? את עושה שנת מדרשה ואת מרגישה שרק התחלת משהו, נכון? נכון? זה באמת ככה. חיי הפרט מונים שנים. חיי העם מאות שנים. אני אגיד אפילו אלפי שנים, בסדר? נכון? מאות שנים. אלפי שנים, נכון? האילן עשוי מגוש אחד. כאילו יש פה מכנה משותף לכל הבניין הזה. יש פה חוט שדרה, יש פה דבר אחד. זה לא דורות מנותקים אחד מהשני. האילן עשוי מגוש אחד. גוש זה כבר כולל את החומר לכל. חומר לשורש, חומר... הכל גנוז, הכל קיים. היום אם בקולו תשמעו, כל העתיד כבר גלום בחומר הזה. מקשה. אבל יש גם... המנורה הזאת נבנית גם ממכות. המכות זה כאילו האיסורים שאנחנו עוברים, ככה הוא אומר. זה נפלא מאוד. הוא אומר כאילו המכות, הקורנס הזה שמכה ונותן מכות גם לזהב, זה גם קשור לזה שמה שנקרא איסורים ממרקים. שגם האיסורים לאורך כל ההיסטוריה וכל התהליכים הקשים, גם הנפילות, גם אחרי הנפילות שלנו, זה בסוף בונה אותנו. זה בסוף מצמיח את האילן ההיסטורי שלנו. זה נפלא, זה כאילו הופך את כל המנורה פה, סוג של משל כזה בעצם לחיים של עם ישראל. לכן זה, אבל זה החיים שכפי שהם באמת באים לידי ביטוי בפרשה הזאת. כל הפרשה מבטאת את הרעיון הזה. את האידיאל והתהליך, כאילו, בסדר? האידיאל והדרך הארוכה. הפירות כבר נמצאים, הם כבר מוכנים. אבל הדרך, יש דרך ארוכה אליהם, מהשורש ועד העלים, זה דרך מורכבת, כן? מקשה, מכות קשות מאלוהי ישראל, יצרו מן החומר הגס את השורש. כמו שדיברנו אתמול, גם אברהם אבינו עבר 10 ניסיונות, נכון? גם זה השורש, השורשים שלנו זה אבות, גם הם עברו ניסיונות. ועתידות הן להוציא את הפרח, מה זה? זה כמו, הנה השורש זה כמו אברהם אבינו, והפרח האחרון זה כמו דוד המלך, כמו שדיברנו אתמול, כאילו, כן? ההפטרה, מה שדיברנו אתמול, כן? או בדוד ומה שהקדוש ברוך הוא נשבע לו שיהיה לעתיד לבוא, בסדר? להוציא את הפרח האחרון, מה שאנחנו רוצים שעוד יהיה, כן? בסדר? ועתידות הן להוציא את הפרח האחרון בצמרת פרי האור. מקשה זהב עד ירחה את פרחה מקשה היא. ומה שעשה מוסה למקדש, יש בו כדי לתאר את ישראל. כי הקדוש ברוך הוא הראה לו עץ החיים של עתיד ישראל כולו. כמראה אשר הראה, השם, כל זה הוא הראה למשה רבנו. זאת אומרת, משה רבנו הוא המעביר את הדבר הזה. אפשר גם לומר שכל התורה כולה, כל נבואת משה, וזה גדולתו של משה, שהוא גם מעניק לנו את המנורה הזאת. מה זה המנורה הזאת? המנורה הזאת זה כל התורה כולה, זה אור התורה. כי נר מצווה ותורה אור. התורה היא החוכמה הזאת בעצם. וזה מה שאחר כך, הנבואה המיוחדת, הכישרון המיוחד של משה רבנו, ומורשת התורה שהוא מעביר אלינו, והסגולה המיוחדת של משה רבנו בסוף בסוף, זה גם כל הכלים לכל המהלך הזה, מהשורש ועד הפרח האחרון, זה משה רבנו בעצם. כמראה אשר הראה, הקדוש ברוך הוא הראה את כל זה למשה רבנו, זה נבואתו, זה תמצית נבואתו של משה רבנו. מה שאולי בסוף הפרשה, למרים ואהרון היה קשה להכיל את הגודל של הנבואה הזאת של משה רבנו. זה לא דבר פשוט. משה רבנו הוא כולל בתוכו את הכל. מהשורש, משה רבנו זה אברהם אבינו וגם עד דוד המלך. זה הכל משה רבנו. משה רבנו הוא התהליך. הוא נותן לנו את המתווה, בסדר? כמו שראינו בכוזרי, הוא גם מדבר, משה רבנו גם מעביר לנו את תולדות האנושות מאז אדם הראשון, כאילו, בסדר? עד העתיד היותר אחרון. כל זה כלול בתוך תורת משה. זה הגדולה המיוחדת של משה רבנו. מה שבאמת למרים ואהרון היה קשה להקל, כאילו. והתורה בסוף הפרשה שלנו היא בעיקר כל מה שקרה למרים, זה בסוף שיעור מי זה משה רבנו. מי זה משה רבנו? לא הכוונה שאנחנו מעריצים, אין לנו שום הערצה למשה רבנו. יש לנו הערצה לתורתו. משה רבנו אומר הרש"ר, הוא נקבר בכלל במדבר. הוא לא נכנס לארץ ישראל. אנחנו לא יודעים איפה הקבר שלו. למה? כדי שלא ניצור הערצה פולחנית לדמות של משה רבנו, אלא בעיקר למשנתו, לתורתו, בסדר? למנורה של החיים שלו, כאילו, בסדר? שנדע מי זה משה רבנו, ומה ערך האחיזה, משה אמת ותורתו אמת, וכמה התורה הזאת היא באמת אילן החיים שלנו, שכל העתיד שלנו וכל התקווה וכל היכולת שלנו להגיע באמת, לחזור לגן עדן, לחזור לגן עדן שלנו, זה הכל נעוץ בתורת משה. בתורת משה יש את כל התהליך הזה. וכל אתרי המצוות ופרטיה וסעיפי פרטיה של התורה כולה, זה, ונבואתו של משה, זה גדולתה, והיא נותנת לנו את כל התוכנית האלוקית שאנחנו צריכים מדור ראשון והדור האחרון. עד ימות המשיח. זה הכל נמצא. עד תחיית המתים. הכל נמצא בתורת משה. יותר מכל הנביאים. הנביאים רק מפענחים את זה, הנביאים גם מחזקים את זה, תורת משה. אבל באמת הכל נמצא אצל משה רבנו. וזה היה כאילו קשה במובן מסוים. לכן משה רבנו באמת הוא אדם נבדל, מצד אחד הוא אדם, הוא צמח בתוך עם ישראל, אני מדגיש את זה כל הזמן. משה רבנו הוא לא יצור זר לעם ישראל, הוא צמח בתוך משפחה ישראלית. אבל הוא ניקז בתוכו את כל הציר הפנימי של החיים הישראלים מדור ראשון והדור אחרון. זה אדם, אדם רגיל שצמח בתוך עם ישראל. הוא הצליח לעלות למדרגה הזאת. אבל באמת משה רבנו במובן הזה זה מעלה מיוחדת, וזה זה שליחות היסטורית חד פעמית יוצאת דופן. ולכן משה רבנו, זה גם אחד הסיבות שמשה רבנו, בוא נקרא את זה פה, משהו נפלא מאוד שהרב, נכון שאלנו, למה משה רבנו, ראינו את זה בצהריים, שכתוב שמשה רבנו פרש מהאישה, למה בעצם היה, למה אהרון ומרים, למה מרים ואהרון היה להם קשה עם משה רבנו, סביב מה זה בא, הם, היה להם קשה ההנהגה הזאת שמשה רבנו הניג בעצמו. עם ישראל לקראת הר סיני היה מצוות פרישה, יומיים, שלושה, פרשו מן האישה לקראת מתן, כדי להתקדש לקראת מתן תורה. אבל משה רבנו לקח על עצמו הנהגה אחרת. הוא מאז מתן תורה פרש מאשתו. פרש מאשתו כאילו לנצח. מה הכוונה? הם היו נשואים והכל, אבל הם לא, נגיד, הם לא קיימו יחסי אישות יותר. משה רבנו פרש מן האישה אחרי מתן תורה. מה זה הדבר הזה? נכון? אומר הרב, בוא נקרא משהו ברב, בסדר? הרב קוק, בסדר? צריך רק בשביל זה להקדיש שיעור שלם, אבל בוא בכל זאת נתרשם משהו, בסדר? הסתכלו פה בפרש מן האישה, בסדר? אני, זה קצת כאילו לא לפי הסדר, אבל זה הכל סדר, כי יש פה בעצם, אני מדבר איתכם על תחילת הפרשה ועל סוף הפרשה, בסדר? כי בסוף הגאולה של כל הפרשה הזאת, בסוף היכולת לגשר על כל הפער, בפרשה הזאת מצטייר פער. איפה מצטייר הפער? הנה המתעוננים. למה סימנתי לכם את המתעוננים? מה קורה פה בפרשה? הפרשה סביב פרשת ויהי בנסוע אהרון, חז"ל אומרים שויהי בנסוע אהרון זה חומש בפני עצמו. זה חומש בפני עצמו. זה בדיוק את זה בא להגיד. למה זה חומש בפני עצמו? כי זה בעצם פרשה שהיא כאילו, היא אומרת משהו עצמאי לחלוטין. היא אומרת את האידיאל, לא את הדרך כאילו. היא אומרת מה אנחנו שואפים, מה זה ימות המשיח, למה אנחנו שואפים, וכל זה גנוז בתורת משה רבנו. ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, זה העומר העליון של משה רבנו, זה העתיד שמשה רבנו מעצב בחיים שלנו. אבל כשאנחנו מסתכלים לפרשת, אז מצד אחד יש לפני פרשת ויהי בנסוע אהרון את הקריאה של משה רבנו ליתרו, הקריאה האידיאלית, אבל גם חז"ל אומרים שפרשת ויהי בנסוע אהרון היא הנונים האלה הם גם מבדילים בין פורענות לפורענות. יש רמז לאיזה פורענות גם כבר לפני פרשת ויהי בנסוע אהרון. למה? מה הפורענות הזאת? אומרים חז"ל, הבאתי לכם את זה פה בדפי המקורות, זה מופיע פה בעמוד 3 בקטע הממוסגר, בסדר? קראתי לכם את זה כבר בפרשת במדבר, אני רק אציין את זה עוד פעם. כתוב שם לפני פרשת ויהי בנסוע אהרון, ויסעו מהר השם. אומרים חז"ל, מה הם אומרים? מישהי זוכרת? כתינוק הבורח מבית הספר. היה קשה להם מעמד הר, בסוף בסוף היה קשה להם המעמד הר סיני הזה, כאילו. הם לא מרגישים, כאילו, זה גדול עליהם, כאילו. זה גדול עליהם, כאילו, זה גדול עלינו, התביעה העליונה הזאת. יש עדיין, זה מה שכל זה מציף, הרש"ר הירש מדבר על זה המון, שבעצם התברר שעם ישראל שיוצא ממצרים, מצד אחד, הנה, והבאתי את זה פה גם, עם ישראל הזה שיוצא ממצרים, גם הוא יש לו נשמה עליונה, אבל יש לו גם פער, בסדר? איפה רואים שיש לו נשמה עליונה? הנה בפרשה שלנו, הזכרתי את זה השבוע, זה דבר נפלא. יש כתוב בפרשה שלנו על נושא הענן, נכון? הענן כל הזמן הם הלכו עכשיו 40 שנה במדבר, על פי השם ייסו, זה היה ניסיון מטורף, ניסיון מטורף. הם יצאו לדרך כל פעם עם הענן, והתורה עצמה מפרטת את זה. איפה שבפרשה שלנו על הענן, הם לא ידעו, אם הם עכשיו הולכים יומיים, הולכים כמה שעות, הם מגיעים לחנייה. הענן, כאילו יש פה הדרכה אלוקית, אחרי כמה שעות, פתאום חונים, מרכיבים את המשכן, כל אחד בונה את האוהל שלו, מה שנקרא פורק את המזוודה. יכול להיות שהם היו, לפעמים היה מצב שהם היו נשארים שם, הם לא ידעו מראש, לא ידעו מראש. על פי השם, זה נקרא על פי השם ייסו ועל פי השם יחנו. לפעמים היו יכולים כמה שעות להיות שם, ופתאום הענן היה מתרומם עוד פעם ויוצאים עוד פעם לדרך. אתה לא יודע כבר כאילו מה לתכנן, אתה לא יודע מראש כלום, בסדר? יכול להיות שאתה תהיה שם יומיים. ואחר כך את הטיסה. יכול להיות שתהיה שם 20 שנה גם. והיו מקומות כאלה. מה? כן. והיו מקומות שהם היו יומיים, או כמה שעות, והיו מקומות שהם היו 20 שנה, והם לא ידעו מראש. ככה זה גם בפועל היה. מה זה, מה זה, מה זה מקנה בעם ישראל? כאילו, זה בעצם משריש בעם ישראל, שאנחנו בעצם, אנחנו עם בלי תוכניות. אנחנו, התוכנית שלנו זה התוכנית האלוקית, כאילו בעצם. אנחנו נשענים לגמרי על השם. מקום מנוחתנו, יש ביטוי כזה של הרב קוק, יש, מקום מנוחתנו הוא רק באלוהים, כאילו. אנחנו בעצם, היציבות שלנו בחיים, זה עם הקדוש ברוך הוא, זה עם דבר השם. התורה מנחה אותנו, הקדוש ברוך הוא מנחה אותנו. לא החיים הריאליים, כאילו. לא הריאל... עם ישראל במדבר נחקק בתוכו, אגב, דבר שהוא מלווה אותנו כל ההיסטוריה שלנו. עם ישראל יודע גם לחיות אחר כך גם בגלות, וגם בגלויות, היו מצבים שונים של רדיפות, שעם ישראל היה בעיה, כאילו היה התבסס באיזה מקום, ואחר כך באו גויים ועשו בנו פוגרומים ועיפו אותנו למקומות אחרים, ובכל המצבים האלה, עם ישראל איכשהו שרד בצורה נפלאה מאוד, בזכות מה? כן, בזכות הנהגת המדבר, בזכות מה שהנהגת המדבר הזאת חינכה אותנו, שאנחנו לא תלויי תנאים פיזיים, כאילו. אנחנו ניסעים על כנפי נשארים של הקדוש ברוך הוא כל הזמן, וזה חקוק בנו בצורה מאוד מאוד חזקה. שאני זוכר שאנחנו, אחרי פינוי גוש קטיף, זה גם היה לנו טלטלה כזאת, כאילו, בעצם פתאום מצאנו את עצמנו תלושים, כאילו, בעצם. אז הרב טאו אמר לנו את המילים האלה, על פי השם ייסעו ועל פי השם יחנו, כאילו. אנחנו, זה לא, החיים שלנו זה לא עובד תמיד לפי התורה. יש לנו כל מיני חלומות וכל מיני ציפיות שלנו וכל מיני התכוננויות לדברים מסוימים. אבל לא, הרבה פעמים, מה לעשות? עשינו כל מה שאנחנו יכולים, נכון? ופתאום אנחנו רואים שהמאורעות סובבו את הדברים בצורה אחרת, לא כמו שרצינו, בסדר? אז מה, עכשיו אנחנו עבודים, אנחנו לא שייכים לשום דבר, אין לנו מה להמשיך בחיים, מה פתאום? אנחנו כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא איתנו כל הזמן. אם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא איתך, אתה מלא ביטחון, אתה מלא משמעות, אתה עיקר מה שאתה צריך בחיים יש לך. לא הבית זה מה שנותן לך את את המשענת בחיים, לא הבית הפיזי, לא המקום, לא הביטחון הזה של המקום. לא, מה שנותן לעם ישראל את הביטחון באמת, זה הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, הקשר שלנו לאלוהים חיים ומלך עולם. ועם ישראל עכשיו, 40 שנה במדבר בסוף, לומד את זה על בשרו. וכל הקטע הזה של כן, ירידת המן, וכן, ושאנחנו אפילו את המזון הכי קיומי שלנו, אנחנו נשענים על הקדוש ברוך הוא. זה חוקק בעם ישראל שהמשענת של החיים שלנו זה ריבונו של עולם. אבל זה לא קל לחיות ככה, בסדר? זה לא קל לחיות ככה. מה קורה? יש את כתינוק הבורח מבית הספר, זה לחיות במתח, זה לחיות במתח גבוה, כאילו בסדר? זה קשה, כן? וגם מה כתוב אחר כך? מה יש פתאום? ואני תמיד מזכיר את זה, יש פה שני שלבים. יש אחר כך את האספסוף, שהוא רצה בשר, אבל זה לא מתחיל מהבשר, בסדר? יש לפני כן משהו, יש פרשה קצרה יותר, שזה המתעוננים. מה זה המתעוננים? הם פשוט הרגישו לא טוב, משהו העיק להם, משהו לא התאים להם, משהו, הם פשוט היה להם רע. הגובה הזה שהמדבר דורש, זה דרישה קשה להסתגל לזה. אנשים פשוטים שהתרגלו לחיות חיים פשוטים ופרימיטיביים בתור עבדים במצרים, פתאום שנה אחרי, לחיות חיים כאלה שאתה בעצם הם חיים שמימיים, זה משהו שקשה מאוד לאדם ההמוני להסתגל אליו. ויש גם תהליכים, ויש מכות קורנס, כן, נכון. כאילו שבעצם מזכחים, אבל אנחנו לא יכולים להיות משהו אחר. זה המקום שאנחנו רואים להיות בו, ולכן זה גם קורה דרך, גם בפרשה שלנו עצמה, גם דרך טרגדיות וניסיונות שאנחנו לא תמיד עומדים בהם, גם דרך העונשים והכל, הקדוש ברוך הוא מזכך אותנו. הקדוש ברוך הוא, ואחרי כל זה, למה הזכרתי בזה? כי יש גם, עם כל הקשיים, יש גם הרבה, אתה יכול למצוא גם הרבה יופי בתקופה הזאת של עם ישראל. מי מציין את זה? ירמיהו הנביא, הבאתי את הפסוקים האלה כאן. אנחנו רואים את זה בראש השנה. כה אמר השם. הנה, תראו, צריך תמיד לשים לב, אמרתי בשבוע, צריך לשים לב על מה קיבלנו גערות, וגם על הרבה דברים שלא קיבלנו גערות. זה לא שבכל הדברים נפלנו. הנה, בפעם אחת לא שמענו תלונות של עם ישראל על נושא המסעות. כוונה היא על עצם זה שהענן אומר לנו עכשיו לנסוע, או על עצם זה שהענן אומר לנו אחרי כך וכך זמן לחנות. אף פעם לא שמענו במדבר תלונות על זה. זה שבח, נכון? זה שבח של עם ישראל. בסדר, יש הרבה דברים. יש הרבה שערוריות בספר במדבר, המון. ועדיין יש גם דברים, אם יודעים גם מה לא כתוב, אז יודעים שגם יש המון המון דברים יפים. מי יודע לראות את זה? מי יש לו עין טובה? דווקא ירמיהו הנביא, שהוא כל כך היה, הוא חי בתקופה שהוא היה צריך כל כך הרבה ביקורת להעביר על עם ישראל, אבל הוא לא מתבלבל, והוא יודע להסתכל על עם ישראל פנימה, הוא מאמין בעם ישראל. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לזורה. עם ישראל אוכריה, כן, אהבת כלולותייך, יש פה אהבת, בתוך כל השערויות האלה, יש גם משהו, יש פה נשמה של עם ישראל, נשמה פנימית תאורה, כולך יפה רעייתי, מבחינה פנימית. עם ישראל, ירמיהו הנביא כאילו אומר לנו, שגם תקופת המדבר, יש בה אור וחושך. החושך זה הפערים, אבל האור זה כן הקשר שקיים. ועם ישראל באמת באמת מצב מבחינה פנימית, האמת של ויהי בנשוא אהרון היא אמת עמוקה, היא אמת ודאית. זכרתי לך חסד נעורייך. יש גם, עם ישראל גם מבחינה נשמתית, הוא כן שייך לזה. בסדר? יש עדיין פערים, יש עדיין דרך, יש עדיין המון המון דברים שצריכים להצמיח. בסדר? זה כל הפרשה הזאת. בסדר? זה כל הפרשה הזאת, זה כאילו, זה הנקודה הזאת. הדיסוננס הזה. אבל שאנחנו חיים בתוכו כל ההיסטוריה שלנו. של מה שאמרנו, המנורה והפער הזה, בין התהליכים שאנחנו צריכים לעבור, לבין הנשמה הישראלית שלנו, שהיא כל כולה שייכת לדבר הזה, והיא עתידה לצאת אל הפועל ולצמוח דרך כל תורת משה לעבר היעד השלם שהיא צריכה להיות. וגם הפרשה שלנו, אני אזכיר פה עוד כמה דברים, בסדר? הוא פרש מן האישה. תראו מה זה, דבר מדהים. בוא נקרא פה את הרב קוק, בסדר? אומר הרב, צריך להאריך בזה בפסקה הזאת, אבל אני אקרא את זה עכשיו יחסית מהר, בסדר? אז הרב פה מדבר על הנטייה המינית, בסדר? אין ספק שאחד הכוחות הכי חזקים באדם, זה אנחנו יודעים את זה, זה הנטייה המינית. זה אחד הכוחות הנפש הכי חזקים, הכי עוצמתיים שיש בנפש האדם. למה? בגלל, לא בגלל שזה סתם איזה מבחן, אלא בגלל שבנטייה המינית תמון משהו מאוד מאוד עמוק. זה לא סתם שאנחנו רואים את עיקר הנטייה המינית, זה כוח ההולדה. הנה, הכוח להמשיך את צלם אלוקים. אנחנו יכולים להיות שותפים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. האדם, הוא יכול ליצור חיים. הוא יכול ליצור לא סתם חיים, לא חיים כמו של בעלי חיים. אנחנו יכולים ליצור בני אדם שהם הם בעלי נשמה, בעלי צלם אלוקים. אנחנו יכולים לחנך את הדור הבא, יכולים להצמיח. דיברנו על זה שהחיים האנושיים זה הצמחה, זה לא רק הישרדות כמו אצל בעלי החיים. אנחנו מגדלים, האדם, הנה גם רואים את זה בכלל, האדם הוא עדיין בפוטנציה, הוא כל הזמן צומח דרך כל הדורות, כל התהליך האנושי, זה, הוא הולך ונוצר לאורך כל הדורות, וכל תא משפחתי, הוא יש לו את הזכות העליונה הזאת, וזה עיקר הנושא של המשפחה. וגם הנטייה המינית, חשוב לי להדגיש את זה. לנטייה מינית יש עוד היבטים, אבל עיקר התכלית העליונה של הנטייה המינית זה יצירת חיים, צריך לדעת את זה. זה לב הנטייה המינית. ולא כמו שקיים, לצערנו הרב, כל הקלקולים, תדעו לכם, כל הקלקולים התרבותיים היום, זה בגלל הטעות הזאת, שלא מבינים באמת מה זה צלם אלוקים שבאדם, ומלא גם לא מבינים מה משמעות כוחות הנפש של האדם, ולא מבינים למה על האדם יש נטייה מינית. ורואים בנטייה המינית, כאילו זה כוח נפרד, בניגוד לכל התפיסה של הרמב״ם בשמונה פרקים, אני מסכם לכם פה דברים, שמונה פרקים, למדתם פה השנה? נפש האדם אחת, האדם הוא יצור אחד. כל הכוחות שלנו הם סעיפים של צלם אלוקים שבאדם, של הנפש האלוקית שלנו. וזה שהאדם יש לו נטייה מינית, זה שייך לצלם אלוקים שבאדם. ושורש הנטייה המינית של האדם זה צלם אלוקים שבנו. באיזה מובן? כוח ההולדה, קורא לזה הרמב״ם. זה שאנחנו יכולים להופיע חיים, להקים משפחה ולהופיע חיים. היום השפה החילונית היא יצרה שפה חדשה, היא מנתקת, היא הופכת את האדם לפירורים ולתתי חיים. כן, אני תמיד אומר, יש היום, קוראים לזה היום חיי מין, בסדר? זה טעות חמורה, אסור להשתמש בביטוי הזה. למה? הביטוי הזה הוא שקרי. למה הוא שקרי? כי הוא הופך כאילו את הנטייה המינית כאילו לתת חיים, לאיזה מדור נפרד, כאילו שהוא לא קשור למכלול החיים. כאילו האדם יש לו כמה מדורי חיים כאילו. זה לא נכון, זה שקר. זה שקר תרבותי. וכל, תדעו לכם, כל הסילופים וכל העיוותים וכל כל ההידרדרויות של המין האנושי סביב הנושא הזה של הנטייה המינית, עם כל המוטציות שמתפתחות בחברה עד היום לכל מיני דברים שונים ומוזרים, עד כדי שישחית כל בשר את דרכו על הארץ, זה הכל מתחיל מהשורש הזה של חוסר ההבנה של מה זה החיים האנושי בעצם, של נפש האדם אחת, של מה זה צלם אלוקים שבאדם. הכל מתחיל מזה. אתם איתי, אתם מבינות מה שאני אומר? אני מקווה שאתם מבינות לעומק את מה שאני אומר פה. בסדר, זה ברור מה שאני אומר פה? ואנחנו צריכים לחיות חיים אורגניים, חיים אחדותיים, ואיך לסדר את החיים שלנו נכון. בסדר, זה צריך לפרט את הנושא הזה הרבה, בסדר? אבל אני אומר פה עקרונות מאוד מאוד חשובים.
אז למה פרשנו?
סליחה?
אז למה שפרש?
רק שנייה אחת, בסדר. עכשיו אני קורא את זה. משה רבנו הוא לא דגם. אני קודם כל מדגיש פה, אני אגיד את זה מראש, משה רבנו הוא בלעדי, בפרשה שלנו יש גם את הבלעדיות של משה רבנו. להבין מה השליחות המיוחדת של משה רבנו. יש את כל שאר הנביאים ויש את משה רבנו. משה רבנו באמת, יש לו איזה... משה רבנו, הרב אומר פה, השליחות שלו, כל, אנחנו נגיד, מה השליחות שלנו בעולם? זה 70, 80, 120 שנה שאנחנו חיים, בסדר? זה גם דבר ענק. הלוואי ונעשה את השליחות שלנו במשך 120 שנה שאנחנו חיים. משה רבנו, יש לו שליחות של אלפי שנים. משה רבנו הוא מעבר לאדם פרטי. תורת משה היא התורה, נבואת משה היא הנבואה שמפרנסת את כל הדורות, את כל המיליארדים של היהודים, של כל הדורות. משה רבנו, כאילו, אין לו משפחה פרטית כאילו בעצם. משה רבנו, אפשר להגיד, הוא האבא של כל הדורות. הוא האבא והאימא של כל הדורות בעצם. הפרנסה שבאה מהאדם העליון הזה, משה רבנו, משה איש האלוהים, בזכות הענבה שלו, בזכות הפלא המיוחד של האישיות שלו, משה רבנו הוא בעצם נותן פרנסה, נותן חיים, הרב קוק קורא לזה המיניות שלו, בסדר? כוח ההולדה שלו היא כוח ההולדה של כל הדורות בעצם. הוא לא יכול להצטמצם כאילו במשפחה אחת. הוא לא יכול לצמצם את הנטייה המינית שלו כאילו בתא משפחתי אחד, מוגבל. ובמיוחד אחרי מתן תורה, שזה השיא של השליחות שלו. בסדר? הוא מבטא בזה שהוא פרש, אבל באמת זה רק משהו של משה רבנו. הוא יחיד, מיוחד ומיוחד בדבר הזה. והוא לא דוגמה להנהגה שלנו, בסדר? בואו נקרא את זה עכשיו בפנים, בסדר? כל זה צריך להגביר את ההרצה שלנו, הפרשה שלנו צריכה להגביר את ההרצה שלנו למשה רבנו, לדעת מה זה תורת משה, מה זה האחיזה בתורת משה. תסתכלו פה, בסדר? ככה הרב פה מסביר, לא, זה נפלא מאוד. כל זה, אתה אומר, יש פה איזה מסר שלם לפרשה הזאת, בסדר? כי זה הכל קשור לכל הפרשה שלנו. אומר הרב, התוכן המיני הוא היסוד המנצח בעד... מאיזה לשון זה מנצח? של נצח. בסדר? התוכן המיני הוא יוצר נצח, הוא יוצר את נצחיות החיים, את המשכיות החיים האנושיים, את נצח האדם, את נצח הנשמה, את נצח ישראל, העושה אותו לחי וקיים לעד. כן, החיים האנושיים הם הופכים נצחיים בזכות התוכן המיני. זה לא חוויה גשמית, התוכן המיני. זה מתחיל מאידיאל מאוד עליון, זה קשור לנשמה של האדם. בסדר? אתם מבינות? כל העולם המערבי בקריסה טוטלית אל מול האמת העליונה הזאת. ולכן זה פירוק העולם, זה פירוק, זה הרס העולם. כשאנחנו כואבים על כל מיני דברים כואבים שיש היום, אנחנו כואבים על חורבן העולם, לא בגלל שזה מפריע לנו. בגלל שזה לא, זה מוריד את האנושות כולה לדיוטה מאוד מאוד תחתונה. זה הרס החיים האנושיים. בגלל זה אנחנו, זה כואב לנו, ואנחנו חושבים שאנחנו צריכים למחות על זה ולעורר את זה. העולם יכול להידרדר למבול, כמו שהיה במבול. העולם משחית את עצמו, יכול להשחית את עצמו, כי הוא מתכחש לעצמיותו. ודווקא סביב נושא כזה, כמו הנטייה המינית, כן. זה אפשר להרוס ככה את העולם. כי השחית, כמו שהיה במבול, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ככה זה יידרדר, אז גם עד כדי שהיה גם היו שוכבים עם בהמות בסוף. גם. זה מידרדר כל הזמן, זה שבשת כיוון דעל על, כשיש משהו משובש, כשאתה הולך בדרך משובשת, אז אין גבול לשיבושים אחר כך. בסדר? כשם שהחיים הקיימים עדי עד מתגלים על ידי כוח זה, בגלל מתם הגופנית, מה זה? הנצחיות מתגלמת בנטייה המינית. הגופנית. לכן זה נטייה כל כך חזקה. מה מסתתר מאחורי זה? אנחנו יודעים שהאדם הוא רב הנסתר בו על הנגלה. אנחנו לא מסתכלים על החיים הגלויים, אנחנו חיים את החיים הנסתרים של האדם. כן, הוא פועל בתוכנו בערך הרוחני הקיים בעצמיותו. שורשו של כוח זה בפנימיותה של הנשמה. מה השורש של הנטייה המינית בפנימיותה של הנשמה? זה הנושא שמעניין אותנו. כן? ככה אנחנו מסתכלים על האדם. כי עיקר האדם זה צלם אלוקים שבו. הרי הוא היסוד המקיים את אור החיים. המזריח ומבריק אותו לכל שלל צבאיו הרבים המתנוצצים בבהירותם הנפלאה. ומתוך שבהתגלמות החיים, או, אין הזוהר המקורי הזה מתכנס באישיות מיוחדת, קצר, הוא כאילו עכשיו בעצם עובר לדבר על משה רבנו. בסדר? הרי המטרה העליונה של האדם, נכון? המטרה העליונה של האדם, היא לא נגמרת באדם אחד. כל אחד מאיתנו תורם קצת לחיים האנושיים, נכון? אבל בסוף כולנו חלק ממקשה אחת, נכון? מהמנורה, כאילו, שהיא נבנית על ידי כולנו ביחד. יש את המשפחה שלי, את המשפחה שלך, את המשפחה של... נכון? יש המון משפחות, שהם כולם יחד בונות. יש את הדור שלנו, ויש את הדור הבא, ואת את כל הדורות שעברו, נכון? וכולנו קשורים למפעל אחד ארוך שהולך ומתפתח כל הזמן. כל המשפחות, כל הילדים, כל המורשת, כל המסורת, כל המפעל החיים של עם ישראל, נכון? ומתוך שבהתגלמות החיים אין הזוהר המקורי הזה מתכנס באישיות מיוחדת, קשה לצמצם את זה באדם אחד, קצר הוא הכוח המחזיק של הפרטיות להכיל בתוכו מעיין נובע זה, המתגבר בשפעת אורות חייו עדי עד, הוא מנביע מיניות ודורי דורות. בסוף הכוח הזה הוא תומן בחובו דורי דורות. מתעלה על כל היא האישיות העליונה של אבי כל הנביאים. הוא נקרא אבי כל הנביאים, כמו שמתברר בפרשה שלנו. יש מקום להרבה נביאים, ובתוך הפרשה שלנו חיברו למשה רבנו עוד 70 נביאים. אומר משה רבנו בפרשה שלנו את הביטוי, מי ייתן ויהיו כל העם השם נביאים. משה רבנו זה לא מאיים עליו, הוא רוצה שכל העם השם יהיו נביאים. הוא רוצה שכל העם השם כולו יהיה נביאים. באמת הוא רוצה את זה. ועדיין יש מקום מיוחד של משה רבנו. יש את האישיות המיוחדת של משה רבנו. מתעלה על כל היא האישיות העליונה של אבי הנביאים, המתעלה על כל נבואה, חיזיון והופעה. אין מצר לגודל נשמת נשמות זו. שומעות? נשמת נשמות. משה רבנו, אין מצר. אי אפשר לתאר, אנחנו לא יכולים לתאר מה זה הנשמה של משה רבנו. משה רבנו הוא לא האב המשפחת, יש לו גם משפחה, בסדר? אגב, דווקא מהבנים של משה רבנו לא שמענו עליהם שיצא מהם איזה משהו כאילו. הנקודה של משה רבנו זה לא המשפחה שלו. כל עם ישראל כאילו זה המשפחה שלו. כל עם ישראל הכוונה בכל הדורות. כל הדורות כולם זה המשפחה של משה רבנו. כאילו. דורי דורות ומיניות מוחלטה. הבנתם מה זה מיניות מוחלטה? לא מיניות של משפחה אחת. לא איזה, לא, משה רבנו לא שייך לאיזה גזרה מסוימת, לאיזה בית מסוים, לאיזה משפחה מסוימת. זה, בסדר, זה גורלו המיוחד של משה רבנו. זה לא, לא, אנחנו לא יכולים לחכות את זה, בסדר? אף אחד לא יכול לחכות את זה. אבל זה חשוב לדעת מי זה משה רבנו ומהי תורתו בעיקר. ומה היחס המיוחד שלנו כלפי משה רבנו. כי משה רבנו הוא פקטור מאוד מאוד מהותי ומרכזי בחיים שלנו. מבחינת הדרך שמובילה אותנו אל ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה. אל העתיד הזה. דרך כל התחנות של כל הדורות. דורי דורות ומיניות מוחלטה. תראו איך אפשר לדבר על נטייה מינית במובן הכי טהור שלה. תראו כן? בשורש שלה, בשורש הנשמתי שלה. דורי דורות ומיניות מוחלטה מתפצלת לאלפי דור. זה גלום באישיותו של משה רבנו. אלפי דור. משה רבנו כולל באישיות שלו אלפי דורות. הרי הם טבועים בים אורים אחד גדול ומלא נערה אין די. אין צורך של התפשטות מחולקה. משה רבנו לא יכול להתחלק, כאילו, לא יכול כאילו לצמצם את עצמו אחרי מתן תורה במשפחה אחת בעצם. אין תביעת התגלמות זוקקת בתכונת מיניות מגולמת. וחיי השבט, מה זה חיי השבט? של הולדת ילדים כאילו בעצם והקמת משפחה, אשר להם זקוקה יצירת עולם ומלואו, אשר לא תוהו בראה, שזה בעצם הסיבה שכל אחד מאיתנו מוליד ילדים ושואף להוליד ילדים, בתוכנם המתנשא לסיגוב דור דורים במקוריותם, אין להם יחס ותביעה בחיי האישיות הנערצה. אצל משה רבנו זה מופיע, הנטייה המינית היא הרבה הרבה יותר עמוקה וגדולה מאשר אצל כל אדם רגיל כאילו. הכוללת בקרבה את כל הוד המיניות של שפעת דורי דורות. שהם רק עתידים להיות שואבים ממעיינו. הנה, למה כל הדורות שואבים ממשה רבנו? בגלל שזו הנשמה המיוחדת שלו. לכן תורת משה היא רלוונטית גם אחרי אלפי שנים שבהם הוא חי. רק מתגבר והולך. גדולה מיוחדת זאת מסלקת וסילקה את הערך המיני לגמרי מיסוד האידיאליות אשר לנשמה של משה רבנו, ותוצאתה הוא העובדה שפרש מן האישה.